עם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף.
ערב שבת שלום. נשאלתי בעובדת כסייעת בצהרון בגן ילדים. גן שיש בו שני כיורים, כיור אחד בגובה רגיל, וכיור השני בגובה חצי מטר, בשביל הילדות הקטנות שיכולו לטול ידיים. הגננת מבקשת מכל הסייעות שישטפו את הכלים הבשריים בכיור הנמוך, שהכיור הגבוה הוא חלבי, שם שופים את הכוסות עם שיריות החלב, שנס קפה וכל הדברים החלביים. אז היא רוצה שישטפו למטה את הכלים הבשריים. הדבר קשה להם מאוד. להתכופף לכיור, זה תרחה מרובה. היא שואלת, האם יכולים להקל לשטוף בכיור העליון למעלה, ששם שוטפים כלי חלב, לשטוף אחרי זה כלי בשר? גננת טוענת שזה מטריף את הכיור, וזה אסור. השאלה אם היא צודקת או לא צודקת. האם צריכים לתרוח, להתכופף, לשטוף את כלי הבשר בכיור הנמוך, או יכולים לשטוף את כלי הבשר בכיור למעלה? הנה, אף שהמנהג כיום בבתים רבים לעשות מטבח עם שני כיורים, אחד לבשר ואחד לחלב, בכל מקום, אין זה חובה גמורה מעיקר הדין. זה הנהגה טובה, חומרה חשובה וטובה, אבל זה לא מעיקר הדין. לכן, מי שמתארח באיזה דירה שאין בה שני כיורים, או מי ששכר דירה ואין שם שני כיורים נפרדים, מותר להדיח את כלי הבשר בכיור אפילו מים חמים, ואחר כך להדיח אחרי זה באותו כיור כלי חלב, להדיחן במים חמים. בפרט שמשתמשים במי סבון, אמה וכדומה, שיש כיור כפול, שני כיורים, רק הברז הוא משותף, מפרים אותו מצד לצד, וזה ודאי שאין שום חשש ומותר לך תחילה. אלא אפילו אם יש כיור אחד ומשתמשים באותו ברז גם לבשר וגם לחלב במים חמים, הדין הוא שמותר. אמנם רעבד העדה החרדית הגאון רבי יצחק וייס בספרו מלכת יצחק חלק ב', הוא אומר, מי שאין לו אלא כיור אחד הוא מתיר לשטוף כלי בשר וחלב בזה אחר זה, בלבד שאני עכשיו בתחתית הכיור איזה קרש, איזה דף, שהכלים לא יגרו בגוף הכיור ממש, שכיור עצמו הוא חרס ונבלע בו שריות של הבשר, ואחר כך שימו כלי בחלב יטריף את הכיור. כך הוא מצריך שיהיה דף. יותר מזה, הוא אומר, מיהיה טוב שיכשיר את הכיור בכל פעם בין הדחת כלי הבשר לכלי החלב על ידי עירוי של מים חמים לכיור במי הברז. כך הוא כותב. אבל העיקר לדינה להקל בזה בין הספרדים בין האשכנזים. לא צריכים להחמיר, לחפש איזה קרש, לשים שם. מותר. היום שוספים את הכלים בסבון, אמה, אקונומיקה, כל מיני חומרים שפוגמים את שירי המאכלים. ואם פותחים מים חמים, נניח שנבלע בתוך הכיור משירי המאכל, מה שנבלע בכיור או בכלים, הוא נותן טעם לפגם. התורה אמרה, מה שראוי לאכילה זה התורה אסרה. מה שלא ראוי לאכילה, התורה לא אסרה. נותן טען לפגם שלא ראוי לאכילה, התורה לא אסרה את זה. כאן, כל החומרים שמנקים את הכלים, הם פגומים. ולכן, מותר להשתמש בכיור אחד, גם לבשר, לכלי בשר וגם לכלי חלב. וגם כן, אין שוטפים את הכלים במים רותחים ממש שהצלדת בהם. אחר כך יהיה לו קביעה ביד, מה, ככה שותפים כלים? וגם כן, יש לצרף, יש אומרים שאין כוח בעירוי לבשל. יש מנעמה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני, שלא מבשל. ועוד, יש סברה בפוסקים, שבכלים לא אומרים להם עירוי מבשל. באוכלים, מאכלים, יש עירוי מבשל. אבל לא בכלים. אפילו אם יש שם שירי שומן בעין, בצלחות, בגדרות, שירי בשר וכדומה, ולכאורה כיור בולע מהשומן, כל מקום, אם ימלא את הכיור ברותחים, קודם ממלא אותם, סותם את החור שבכיור, ממלא את הכיור במים חמים, ואחר כך מכניס את כלי החלב. אחר כך מנקה את הכיור, משפך את המים, שוב פעם סותם את הפתח של הכיור, ממלא אותו מים חמים, שם כלי בשר. גם זה מותר, גם באופן כזה. זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם, דהתרה. הטעם של הבשר נבלע בתוך הכיור. ואחר כך הכיור מוציא את הטעם הזה במים. המים עם בשר זה טעם ביתר ביתר. זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם. לא מקבל, כלי החלב לא מקבלים טעם ישירות מהבשר, אלא מהכיור שמלוע בזה טעם של בשר. זה שולחן ערוך, מרן ביורד דעה בסימן צדיה סעיף ג' כותב, כערות של בשר שהודחו ביורה חולבת, בחמין שהיה צולדת בהם. אפילו שניהם בני יומם, הכלים, מותר. אבל נותן טעם, בר נותן טעם, זה יתרה. אומר, אם היה שומן דבוק, צריך שיהיה 60 פעם בכנגד השומן. זה מדובר כשזה מים נקיים. אני מסיים שם אקונומיקה ואמה, מים מנוכלכים, אז אפילו שומן דבוק יהיה מותר, כמו שמרן כותב שם, בסעיף אחריו, כותב שאפילו שומן דבוק, אם יש שם אפר במים, שאתה פוגם את הטעם של המים, זה מותר. לכן, היום מה ששמים את המים החמים בתוך הכיור, וכל הכלים בתוך המים החמים, יחד עם חומרי ניקוי, כל הלכלוך, זה טעם נפגם, טעם נפגם. זה כיור בלע טעם נפגם, מראש בלי עתות, היה טעם נפגם. הרשב"א כותב, מה שאסרו חכמים לכתחילה נותן טעם נפגם, זה רק אם היה בליעה טובה, עבר עליו 24 שעות, בליעה טעם נפגם, זה אסרו חכמים. זה סוגיה בפרק 50 בסכת עבודה זרה. אבל אם תחילת בליעתו היה טעם נפגם, כולן מה טעם נפגם מותר גם לכתחילה. כאן אצלנו הכיור, החרסינה, שהיא בלעה מכלי הבשר, היא בלעה, בתחילת הבליעה היה טעם נפגם. כל מיני חומרי ניקוי או שירי מאכל שזה טעם נפגם. כמו שתחילת בליעתו הטעם נפגם, זה גם כן נותן טעם, בא נותן טעם, לכן הדין הוא מותר. כבר הזכרתי, לא שוצאים את הכלים בדרך כלל במה מותחים ממש על הכלים, שלא יהיה לו קריאה בידיים. ואפילו הם לפעמים מערים מה מותחים ממש, מה הם מותחים. קיימלן, בעבודה זרה בדף עניה ומדבט, בכל כלי, הולכים אחרי רוב בליעתו. רוב התשמיש, רוב השימוש בכיור, למה הם רותחים שהיה צולדת בהם, או פושרים או קרים, צונן. כמו שרוב הבליעה זה לא מעירוי מכלי ראשון, אלא זה ממים קרים, צוננים או פושרים, הולכים אחרי רוב בליעתו, ממילא לא צריך לזה הכשר. מה שאומרים שעירוי מבשל כדי קליפה, דעת הרשב"ם, שעירוי ככלי שני. כותב הרשב"א בשבת בן בית, שכך דעת הרמב"ן. הר"ן כותב בשבת שם בבית עמוד בית, שכך דעת הרעה. כך כותב הרשב"א בתורת הבית, דיני מליחה. הוא מביא שכך דעת בעל האיתור. גם בתוספות, שבת למדת עמוד א', גם כותבים ככה. וחזר לצטרופי הסברה שלהם, שעירוי בכלל לא מבשל. נכון שלהלכה, הר"ן פסק בסימן קופה וגם בשינות ח' סעיף י' שעירוי כן מבשל כדי קליפה, אבל כאן בצירוף הסברות שאמרנו לפני כן, הנה חינם יהיה מותר. לכן למסקנה, מעיקר הדין צריך לדעת שמותר להשתמש בכיור אחד, אין לכלי בשר ואין לכלי חלב. בזה אחר זה משתמשים במים פושרים או מים צוננים, אפילו קצת חמים, אבל לא יצרדת בו. משתמשים עם חומרי ניקוי, אמה, אקונומיקה, ולכן הדין הוא שזה מותר. אלא מה? שכבר נהגו הרבה בתים בעם ישראל חרדים בדבר השם, לעשות שני כיורים, ותבוא עליהם ברכה. בסדר גמור, זה מנהג טוב של חומרה טובה. מי שמחמיר ככה, תבוא עליו ברכה, וצריך לדעת את החומרה ואת עיקר ההלכה. עיקר ההלכה שזה מותר. לבוא להצריך את הסייעות, להתכופף, ולהדיח כל כלי הבשר בכיור הלמטה, ולהצריך אותם, לצייר אותם, בשביל החומרה הזו. לא צריכים לשמוע על הגנטי, לא פוסקת הלכות. ולכן ההלכה למעשה יכולים להדיח בכיור למעלה את כלי הבשר וכלי החלב וזה חזה, אפילו מים פושרים חמים, אפילו להכין שזה מותר. אמרתי בתוך דבריי שאם זה דת ברנת דייתרה, זה מותר. אני אפרש יותר, מה זה נקרא דת ברנת דייתרה. דת נונטט ברנות נונטט. זה לא הפירוש נגד טנקים, אלא הפירוש שנותן טעם. זה נונטט נותן טעם, בר נותן טעם. הפירוש הוא כך. יש לי מחוות. בצהריים תיגנתי בזה בשר. זה נהפך לבשרי, בעלה בשר. את השמן שפכתי, אחרי שעה אני שם שמן חדש, אני מתגן בזה ביצה. ועכשיו אני רוצה לאכול את הביצה הזו עם מאכלי חלב, עם גבינה וחימה וכדומה. זה נקרא נת ברנת. הבשר נתן טעם במחוות. עכשיו, המחוות כבר נקי. המחוות בלוע בזה בשר, נותן טעם בשמן עם הביצה. זה טעם שני. לא קיבל, הביצה לא קיבלה טעם ראשון מהבשר, קיבלה טעם שני, מהבן של הבשר. זה נקרא נת ברנת, זה עדיין יותר. מה הבעיה בזה? בשר עם ביצה, מה הבעיה בזה? לא יסוב יותר. ולכן, נת ברנת יתרה מותר. יש רק מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים. מי שהולך אחרי רואות הרמה, זה הכוונה, דרך כלל זה אשכנזים. ומי שהולך אחרי רואות הבית יוסף, זה כל הספרדים כולם. לפי דעת הספרדים, נותן טעם, בר נותן טעם דהיתרה, המקרה שאמרתי עכשיו, זה מותר לכתחילה. אדם מתגן ביצה, והוא יודע שהוא יאכל את הביצה הזו בארוחת ערב עם מאכלי חלב. לא צריך לחפש אחרי מחוות חלבי או פרווה. יכול לכתחילה, אחרי מחוות בשרי, נקי, תגן בזה, שים שמן, תגן בזה ביצה, לאכול את זה עם מאכלי חלב. או הוא עפה בתנור, בורקס גבינה. התבנית עכשיו היא נהיה, היא עכשיו גבינה. ניקה את כל התבנית, כל השמן, כל הסוסום, הכל ניקה. עכשיו הוא עושה בזה בורקס תפוח אדמה. ויוכלו את זה בארוחה בשרית. הרי התבנית היא בלעה מהגבינה. היא בלעה מהגבינה, היא היה בתוך התנור חם רותח, אז היא חלבית. עכשיו הוא עושה עוגה פרווה, כמו בורקס תפוח אדמה, זה בולע מהחלבי. אבל זה לא בולע ישירות מהחלב, בולע מהתבנית שהיא בלעה מהחלב, זה הבן שלה, של החלב. זה נקרא נת ברנת, לנו הספרדים מותר לכתחילה להיפות בעוגות כאלו בתוך תבנית של חלבי לכל הזה ברוכה בשרית. לכן ההפך, יש לי תבנית בשרי. בצהריים עשינו מזה עוף בגריל, עשינו מזה. ואחר כך התבנית ניקנו אותה טוב מאוד, שלא יהיה שום שיריים של בשר, ואחר כך שמים בזה עוד הפעם עוגה פרווה, בורקס פרווה וכדומה, מותר לאכול את זה בארוחה חלבית. למרות שלכאורה זה בלע מהבשר, הוא לא בלע ישירות מהבשר, בלע מהבן, מה שבלוע בקדים מהבשר. אז הספרדים זה מותר לכתחילה. כך דעת מרן הבית יוסף, הבדק הבית. כך משמע מהבית יוסף בסימן פזיים בשם רבנו שמשון, אחד מבעלי התוספות. זו ראיה ברורה. אפשר לזכח הבית יוסף בסימן צדיאי, אבל בסוף סימן פזיים דברים ברורים שנותן טעם. בר נותן טעם, די יתרה, דוגמה שאמרתי, לספרדים מותר לכתחילה. אשכנזים מקילים בזה רק בדיעבד. אם עשו את זה, אז לא לשפוך את זה, לבד תשחית, לאכול את זה. אבל לכתחילה הם מקפידים, הם מחפשים כלי פרווה או כלי חלבי לארוחה חלבית, מחברים בזה אשכנזים. אנחנו הספרדים מקילים בזה גם לכתחילה. לכן אמרתי גם בקיור, זה נת ברנת די יתרה. ולכן הדין הוא שמותר בשופי להשתמש בקיור אחד, אין לכלי בשר וכלי חלב, רק מנהג טוב שנהגו לחומרה להפריד, שלא יתערבות וכדומה. אבל בעיקר הדין מותר. אני מדבר בעיקר בבתים פרטיים. לא מדבר על בתי מלון, לא מדבר על מסעדות, מקומות ציבוריים, מקומות גדולים מאוד, שם התערובת יכולה לגרום לכל מיני מכשולים, על זה אני לא מדבר. צריך שנפרד לגמרי. החלבי לגמרי והבשרי לגמרי. בבתים פרטיים זה שונה, כמו שאמרתי. שבת שלום וברך.